שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 18 של אינבסטקאסט, על הפלג.
היי דוג, מה קורה?
בסדר גמור. אנחנו רוצים לדבר היום על מימון של עסקאות נדלן. חלק גדול מהעסקאות בנדלן הן עסקאות ממומנות. בעיקר עסקאות, או לפחות הרבה, זה בולט בעיקר כשמדובר בעסקאות בהיקפים גדולים, או עסקאות עתירות הון, או בהשקעות עתירות הון. אבל גם בהשקעות יחסית פשוטות, בהשקעות בדירות מגורים ועסקאות מהסוג הזה. אז בואו נתחיל אולי בצורות השונות שבהן נהוג לממן השקעות נדל"ן.
כלומר, בצורות שבהן אפשר לממן פעילות, לממן פרויקט, לממן מיזם, לזה אתה מתכוון.
בדיוק.
אז במהות אפשר לעשות הבחנה בין שתי צורות מקובלות. אחד זה בחלק שהוא החלק הפיננסי, החלק שהוא חלק החוב, והשני זה חלק ההון. אוקיי, בגדול, אם מסתכלים על מיזם, אגב, לא רק בנדלן, זה יכול להיות גם בתחומים אחרים, מיזמים מחולקים בדרך כלל מטעמים שנובעים בפרקטיקה של איך שיתנהל, איך שמתנהל שוק האשראי ושוק המשכנתאות. מיזמים מתנהלים כך שיש שני רבדים, שתי רמות. הרמה האחת זה מה שמכונה החוב הבכיר, סיניור. החוב שבדרך כלל מומן על ידי גורם פיננסי, מוסדי, בין אם זה בנק, בין אם זה גורם, לא יודע מה, גורם מוסדי כזה או אחר, חברת ביטוח וכולי, לבין החוב הנחות בדרגה, שהוא בדרך כלל מומן או על ידי גופים חוץ-בנקאיים, כל מיני חברות שנותנות שירותים כאלה של מימון חוץ-בנקאי. אגב, לא תמיד זה יהיה גופים זרים, לפעמים, לא לפעמים, לבנקים יש למשל חברות שהן חברות בנות, גם לבנקים, גם לחברות הביטוח, חברות שהן חברות בנות, שהן נותנות שירותי אשראי חוץ-בנקאי כזה. אפילו שזו חברה שהיא מסונפת לבנק, זו חברה שנותנת אשראי גם לפרויקטים עתירי סיכון ברמת החוב הנחות. אז בחלוקה הזאת שבין חוב בכיר לחוב נחות, אז אפשר גם להסתכל על בעצם שתי צורות המימון המקובלות. המימון אחד זה המימון הפיננסי, המימון הבכיר, אותו מימון של הנתח העיקרי של המיזם, של הפרויקט, והמימון השני שזה מימון על האקוויטי, מה שמכונה מימון על חלק הון הבעלים. גם לזה אפשר מימון, גם לזה אפשר מימון, ואפשר גם לשניהם ללא מימון. אפשר גם לשניהם ביחד. כלומר, כל הארבע צורות של המטריצה האלה אפשריות. מה זה כשאין מימון בכלל? מה זה כשאין מימון בכלל? זה כשבן אדם בא ואומר, יש לי נניח 100,000 דולר, ואני קונה בקש מני. אז אני שם את כל הכסף בעצמי, לא לוקח מימון אף אחד. שם את זה בקש מני, קונה את הנכס. יכול להיות גם, בעצם, ארבע אפשרויות כאלה. יכול להיות בן אדם שלגמרי ממונף. זאת אומרת שיש לו גם בחוב הבכיר מי שמממן אותו, גם בחוב הנחות מי שמממן אותו. כל 100% מישהו אחר שילם, הוא משלם לו ריביות וכולי, תכף נסביר, אבל זה מה שזה. ואפשר גם את שתי האפשרויות המצטלבות, שנחות כן, בכיר לא, נחות לא, בכיר כן.
ולמה אתה קורא לחוב הנחות, חוב נחות, וחוב בכיר, חוב בכיר?
יפה, אז בדרך כלל מה שנלווה לרעיון הזה של צורות המימון האלה, זה שהחוב הבכיר הוא חוב שהוא מוגן מעצם הנכס שמשועבד כדי להגן על החוב הזה. מה קורה הרי? נניח יש מיזם, בא יזם ורוצה לקנות איזשהו קרקע, להרים עליה איזשהו פרויקט, צריך כסף. נניח יש לו לצורך העניין כסף מהבית, הוא הולך לבנק, אומר לבנק, תשמע, לי יש קצת כסף מהבית, בוא תשלים לי את יתרת עלויות הרכישה, עלויות הבנייה, עלויות ההשבחה וכולי, תשלים לי. אז הבנק נניח מוכן לתת לו 75-80% מסך העלויות האלה בתור השתתפות של הבנק. הוא ידרוש על זה ריבית. מה הוא עוד ידרוש? הוא ידרוש בטוחה. אוקיי? הוא ידרוש איזושהי בטוחה, שזה בעצם שיעבוד שהיזם נותן לו כדי שהוא יסכים לתת לו את ההלוואה הזאת. והבטוחה שהוא נותן לו בדרך כלל זה לקחת את הנכס, אותו נכס שהוא בבסיס אותו מיזם, לשעבד אותו, כלומר אתה כאילו רושם משהו שהוא חצי שייך לבנק, אתה משעבד אותו לטובת הבנק, ואז אם יש דיפולט, אם יש איזושהי בעיה בעסקה, היזם לא משלם את החזרי ההלוואה לבנק, או קורה איזשהו אירוע משברי בפרויקט, או יש ירידת מחירים וכולי, הבנק יש לו זכות לרוץ, לממש את הנכס בהוצאה לפועל, לקבל את הכסף, שמכספי המימוש, מכספי המחירה, היתרה חוזר ליזם, כן, העודף חוזר ליזם, והבנק מקבל חזרה גם את הקרן וגם את החוב, וגם את הריבית, סליחה, גם את הקרן וגם את הריבית, כהחזר החוב שהוא נתן ליזם. עכשיו, מהבחינה הזאת, הבנק, יש לו חוב שמכונה חוב בכיר. למה? כי הבנק נותן 80% מעלויות הרכישה, ההשבחה וכו', אבל הוא מקבל 100% משווי הנכס. למה? כי כל הנכס משועבד כדי להבטיח את החוב שלו. אוקיי? אם היזם לא משלם, אפשר לממש את הנכס as is, כל הנכס יעמוד כאמצעי למימוש הבטוחה, ואז מה שיקרה, אם יישאר עודף בין החלק הזה שהוא הקרן פלוס ריבית שמגיע לבנק, לבין מחיר המימוש של הנכס, אז היזם יקבל אותו. אבל לפחות הבנק יקבל את מה שמגיע לו. ככה הבנק מבטיח על עצמו. לכן יש לו את החלק הבכיר, אוקיי? זאת בניגוד לחלק הנחות של, מה שמכונה החלק של האקוויטי, ששייך ליזם. הוא נחות מעצם טבעו. ולכן בין אם היזם מביא כסף מהבית, ובין אם היזם מביא כסף מגורם חיצוני חוץ בנקאי, שוב, נותן חוב נחות, בשני המצבים האלה יש לו את החלק הנחות מאשר, מאשר הבנק. ולמה? כי הבנק מוגן ב-80% האלה שהוא נתן, כל הנכס משמש להגנה עליו, ומי שסופג את הרעידות, את התנודות, את השינויים, אמרנו, היזם מקבל רק את העודף. אם נשאר עודף, אז הוא זה שסופג את, את ההפרשים. אם יהיה ירידת ערך, אם תהיה קטסטרופה מסוימת, אם יהיה איזה שהן בעיות, היזם הוא זה שסופג. היזם או מי שנתן את החוב הנחות, או הגורם החוץ בנקאי שנתן לו את החוב הנחות. אז בסדר, זה עושה קצת שכל.
עושה לגמרי שכל, ואם אני יכול לפשט את זה לאיזה משפט, תקן אותי אם אני טועה, למעשה אפשר לומר שהבחירות של הגורם הבנקאי, לצורך העניין המממן, לעומת הרובד של הלוואת הבעלים, המזנין או, או, או הכסף ההון הפרטי של היזם עצמו, זה בעצם שהבטוחה הזאת או השיעבוד הזה מייצרת סדר נשייה שבמסגרתו הבנק הוא הראשון להיפרע מהנכס, והמזנין או הון הבעלים, או you name it, הוא מספר 2 בסדר.
זהו, אתה כבר הגדרת את המזנין. המזנין זה בעצם מה שמכונה ההלוואה של החוב הנחות. זה בעצם כשיש גורם חוץ בנקאי, גורם שהוא לא, כמו שאמרנו, גורם החוב הנחות, כשהוא נותן את המימון עבור היזם, אוקיי, אז הוא כאילו עושה איתו עסקה שהיא מחוץ לנכס. הוא כאילו אומר לו, קח כסף ממני, ותשקיע אותו איך שאתה רוצה, קח אותו, תשקיע אותו בתור הון הבעלים בפרויקט. וזה מכונה בדרך כלל הלוואת מזנין, הלוואת ביניים קוראים לזה, הלוואת מזנין, מהסיבות האלה שזה, וכמו שאמרת, באמת, אם יש גורם שהוא עם הלוואת מזנין, מה שיקרה ייווצר סדר נשייה, באיזה מובן? קודם כל, הבנק או הגורם המוסדי שיש לו חוב בכיר, הוא ראשון להיפרע, כמו שאמרנו, מליטרת הבשר, מכל מה שיש שם בנכס אחרי המימוש, ואם יישאר עוד קצת, אם יישאר, אז יקבל את זה בעל החוב המזנין. ואם במקרה גם נשאר עוד קצת, יקבל את זה רק אז היזם. אוקיי? אז הסדר הוא קודם כל הבנק עם החוב הבכיר, אחר כך נותן החוב מזנין, אחר כך היזם, ואם אין מזנין, אז ישר היזם.
בסדר גמור, תגיד, יש הבדלים בריביות שידרוש בנק כבעל חוב בכיר לעומת הלוואות בעלים כאלה ואחרות, מזנין?
מאוד כן. מאוד כן. למעשה הרבה אנשים מופתעים, אני חושב שאנשים לא, אתה יודע, זה מדהים, אנחנו חפים דברים אנשים, והם אומרים, איך זה יכול להיות שהם דורשים מני ריבית כזאת גבוהה, ואחרים שואלים איך דורשים מני ריבית כזאת נמוכה, כשאחד קונה נכס פה, ואחר קונה נכס פה, וכל אחד עם השיקולים שלו. את הנושא של ריביות לא כל כך ברור להרבה אנשים, בואו נעשה טיפה באמת סדר בנקודה הזאת של הריביות, כי היא נקודה מאוד מעניינת. לא סתם בנק, אוקיי? לא סתם בנק, מאוד מאוד רגוע כשהוא נותן משכנתה. בסדר? משכנתה זה לא איזו עסקה עכשיו, אתם יודעים, הקונה הנכס, זה שרכש דירה, עשה פה את עסקת חייו והתעשר על הבנק. אף אחד לא פרייר פה בשוק ואין כסף על הרצפה. כשהבנק נותן ריבית נמוכה, זה כי הרמות הסיכון שלו לכסף הזה סופר 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 נמוכות. אין לו כמעט סיכון נמוכות. ולכן אם הוא נותן ריבית של 3%, 2%, יש מדינות אגב, תאמינו לו, פרויקטים עתירי הון, חוות טורבינות רוח בגרמניה, בים, מאות מיליוני דולרים פרויקט, בריבית של 0.6%, 0.5% על ריבית החוב הבכיר. למה זה ככה? למה הבנק כל כך רגוע לתת בפרויקט כל כך עתיר בהון, לתת ריבית, לתת הלוואה בריבית כל כך נמוכה? כי מערכת הבטוחות והביטחונות שמקבל הבנק, כשהוא נותן את ההלוואה הזאת, כל כך מגנה עליו, שמעשית, בכלל זה שהוא גובה ריבית, זה מצחיק. הוא יכול היה לא לגבות ריבית בכלל, הוא יכול היה, כאילו בתיאוריה, כן? הוא יכול היה לא לגבות ריבית בכלל, הוא לא מעמיד את הכסף שלו בסיכון, הוא לא מעמיד את הכסף שלו באיזשהו חשש, הוא בוודאות יקבל את הקרן שלו בחזרה, הוא צריכים לפצות אותו אולי קצת על הערך הזמן, אבל למעשה זה שהוא יגבה 2% על פרויקט כזה, זה בכלל, זה הזוי, או על נכס זה הזוי. הבנק כמעט ולא חשוף לסיכונים כשיש דירה להשקעה או דירה לרכישה שמישהו קונה. לכן, וזה קורה בגלל שהבנק מקבל, כמו שאמרתי, את כל הנכס כבטוחה על רק 75-80% מהעלויות שלו. זאת אומרת, יש לו שם נתח של 20-25% בשקט של ירידת ערך הנכס, מבלי שזה בכלל מדגדג לו, מבלי שבכלל הוא מפחד מזה. מקסיום, אתה לא מחזיר, יש דיפולט, מיד הוא ממש, וגם ב-99.9% הוא לא יגיע למצב שהוא יצטרך ממש את הנכס באיזשהו חשש או להיכנס לאיזושהי היסטריה. אכן הריבית היא נמוכה יחסית. מי כן מודאג, מי לא ישן טוב, בדרך כלל הבעלים. הבעלים בדרך כלל לא מודאג, למה? בדרך כלל כן מודאג, למה? בגלל שהבנק, אמרנו, הוא ראשון, הוא מקבל את כל ההגנות, מי שסופג כל תנודה, כל הפצ'י של השוק, זה היזם. באופן בולט, אם יש ירידה של 5% בערכי הנכסים, כשהמשקיע שלנו ממונף, ממומן על ידי בנק, בשיעור של נניח 80-20, אז ירידה של 5% בשווקים, משמעה ירידה של 25% באקוויטי של היזם. אוקיי? פי 5, בדיוק כמו יחס המינוף. אז היזם שלנו מאוד מודאג שיש ירידה משמעותית בערכי הנכסים. הוא רואה את האקוויטי שלו, את ההון הבעלים שלו, הולך ופוחד בצורה אקספוננציאלית, חזקה מאוד, שוחק לו את הכסף, והוא כמובן דואג מזה מאוד. ולכן, בגלל שמזנין, הלוואת מזנין שנותן גורם חוץ בנקאי עבור החוב הנחות, היא על החלק של האקוויטי, היא מממנת את היזם, אז כמו שהיזם דואג כל הזמן, אז בוודאי שנותן החוב הנחות דואג, כי הוא הרי מממן את היזם. לכן, כמו שהיזם צריך לדאוג, ככה גם נותן החוב הנחות דואג. ואז מה, במה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שנותן החוב הנחות דורש כפיצוי על החוב שהוא נותן ריבית מאוד מאוד גבוהה. הוא לא ידרוש ריבית של 2-3%. אתם תראו כבר חברות שנותנות את האשראי החוץ בנקאי דורשות 12-14-15%, כי הם בסיכון הרבה הרבה יותר גבוה לכסף שלהם. זה באמת ההבחנה בין שני סוגי הריביות האלה.
אוקיי, ומי יש, מה, איך, בוא ננסה רגע להיכנס קצת יותר לעומק במקרים שפרויקטים ממומנים באמצעות חוב בכיר. יש יזם, יש חוב בכיר, ויש הלוואת מזנין. מאיפה בדרך כלל, אמרת שיש חברות שנותנות הלוואות מזנין, הרבה פעמים זה גם מגיע מאנשים פרטיים. מה, בוא, אתה יכול לתת לנו איזו שיטה שבמסגרתה מממנים ככה פרויקטים? שיטה מקובלת, נגיד, בארץ או במקומות אחרים בעולם?
כן, אני רק, ברשותך, נתחיל את זה טיפה אפוא, נציג את זה טיפה אחרת. אני חושב שהתפיסה הסתכל על זה היא תמיד לראות שיש אלטרנטיבה והיא קש מני. כלומר, יכול להיות בן אדם שיש לו כסף, הוא קונה את הנכס בעצמו. לי יש 100,000 דולר, אני אומר לך, באמת, אני בתור בן אדם שגם עושה השקעות, אם יש לי 100,000 דולר, אני שם אותם עכשיו בנכס, בעצמי, לא צריך בנק, ולא צריך תלות באף אחד, אני קונה, אוסף את הנכסים מאקוויטי של עצמי, אני רוצה להיפגש עם תשואה מניבה ישר. לא רוצה לחכות 15 שנה עד שאני אראה כסף. לכן אני שם את הכסף ב-100% אקוויטי. זה גישה. יש הרבה אנשים שיעדיפו תמיד למנף, תמיד עד השקל האחרון שלהם יעדיפו לקנות מכסף של מישהו אחר, להיפגש כשהם יגיעו לגיל 80 עם הרבה רווח. זה גישה. אז האפשרות, האלטרנטיבה של קש מני היא תמיד אפשרית. אבל כמו שאמרתי, יש פה בעצם מטריצה של 4 אפשרויות. יכול להיות החלק החוב הבכיר הוא במימון, והשאר הוא בקש מני. יכול להיות הפוך, יכול להיות שלגמרי מינוף. זאת אומרת, כל האפשרויות האלה קיימות. עכשיו, גם בתוך כל אפשרות כזאת, אתה יכול או להביא גורם באמת מממן, פיננסי מה שמכונה, שייתן הלוואה, ואז אתה נותן לו ריבית שמפצה אותו בעצם על זה שהוא נתן לך הלוואה, זה שהוא העמיד את הכסף שלו לרשותך. אבל יכול להיות גם מנגנון אחר, מנגנון של שותפות. גם כמובן יכול להיות מנגנונים משולבים, אני תכף אגיד את זה. אבל מנגנון של שותפות, אתה מכניס מישהו שותף. ואז אתה אומר לו, אתה נכנס איתי שותף בפרויקט הזה, אוקיי? ביחד אנחנו משלמים בקש מאני, אבל בוא נניח, אתה מקבל את ה5% הראשונים מההכנסות. סתם כדי שאני אפצה אותך על זה שאתה עמדת את הכסף. אז מה זה? זה לא בדיוק גורם פיננסי, זה לא מי שנתן הלוואה, כי אני, אין פה איזושהי עסקת הלוואה ביני לבינו, יש פה עסקת שותפות, אבל אני מפצה אותו על זה שהוא נתן את הכסף שלו ראשון, וזה עדיין נקרא מימון, הוא עדיין מסייע למימון הפרויקט. עכשיו, זה יכול להיות גם בחוב הבכיר, זה גם יכול להיות בחוב הנחות. המקובל, וזה עונה לשאלה שלך, המקובל בדרך כלל, זה שבא יזם, והוא עושה איזושהי חבילה מאוד מאוד פשוטה. הוא אומר כך, אני בראש ובראשונה מתארגן עם איזשהו בנק מקומי, הבנק המקומי מממן 75-80-85% מעלויות הנכס, ומעלויות השיפוץ, ומעלויות כל התהליך. ואז עכשיו יש לי את החלק היזמי, את אותם 15-20% עודפים, שזה החלק היזמי. יש לי ביזנס מודל, מודל עסקי שאני יכול להראות מה החלק היזמי הזה יעשה בעקבות העסקה, בעקבות הרכישה של הנכס, השיפוץ, לא יודע מה, שנתיים, שלוש עבודה ומחירה. זה מה שמראה לי הביזנס מודל. עכשיו אני הולך ומחפש שותף שיכנס איתי בחלק היזמי. יש לנו, אני מראה לו את הגורם הבנקאי שנכנס, בדרך כלל גם גורם בנקאים זה אסמכתא טובה לזה שהפרויקט הוא פרויקט טוב, כי בנק עושה מה שמכונה דוח אפס, שבודק את כל התהליך, את כל הביזנס פלן ואת כל התהליך, את מסלול הכסף, ואיך בדיוק זה מתנהל, ואת השלבים ואת התחנות, ואם הבנק חתם על זה, זאת אומרת שהבנק אומר, אני מזהה פה פוטנציאל לפרויקט הזה, אני רגוע, אני מוכן להשקיע בפרויקט הזה על דרך של הלוואה, כן, של חוב בכיר. עכשיו מגיע היזם ואומר, הבנק גם דורש מהיזם בדרך כלל לספק אקוויטי, לספק את עון עצמי, כדי להראות שהיזם עצמו משתתף איתו בעלויות הפרויקט, שהוא מכניס בדרך כלל, מכונן, מכניס את הרגליים לבוץ. אז הבנק מבקש מהיזם, תראה לי שאתה מכניס את הרגליים לבוץ. עכשיו, היזם מה שעושה או שיש לו כסף, ואז הוא עושה פשוט העסקה מול הבנק וזהו. כמו שכולנו עושים כשאנחנו קונים דירות בארץ, לצורך העניין יש לנו כסף, יש לנו עון עצמי, או שההורים עוזרים, ואתה קונה ככה, ואין גורם שנכנס כשותף. ובעסקאות שהן טיפה יותר מורכבות, אז אתה בתור יזם, אתה מוצא את השותף המממן שנכנס איתך, או 50-50, או 60-40, או בצורות כאלה ואחרות, שזה חלק חוב, חלק הון, הוא נכנס איתך בחלק של האקוויטי, מממן לך אותו, וככה אתם מעמידים את ההון העצמי שנדרש עבור הרכישה, עבור העסקה. עוד מילה אחת, רק יש גם הרבה פעמים שמתארגנים בקרנות ועושים בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, אתה רוצה להתייחס לזה או ש...
זאת בדיוק הנקודה שבאתי לשאול אותך.
אז קרנות, זה עוד דרך פשוט שעושים את אותו תהליך. במקום שאני מביא שותף אחד, אני אאגד כמה שותפים תחת איזושהי חברה, איזשהו תאגיד. אותם שותפים יירשמו כשותפים שלי, כן, ב-50-50, 60-40. אני, במקום, כל מה שאמרתי קודם, במקום שזה בן אדם אחד, זה קבוצה של אנשים. הם עכשיו מתחלקים. ביניהם, לפי חלוקה פנימית של החלק שלהם בהון שהם מספקים לי, ואני מקבל לפי החלק שלי בעסקה, הם פשוט נכנסים בדרך הזאת. אוקיי? גם אני יכול, אגב, וזה מתקשר להלוואת המזנין, אני יכול לא להביא שותף. אני יכול, כמו שאמרתי קודם, להביא גורם חוץ-בנקאי, שאני אומר ככה. אני, יש לי, מראה לתות שוב, את אותו דוח אפס, אותו ביזנס פלן, הכל, אני אותו דבר. במקום ללכת לשותף, אני הולך לגורם חוץ-בנקאי, אומר לו, הנה, זה הפרויקט, אני צריך 2 מיליון דולר, בוא תממן לי את ה2 מיליון דולר האלה. תשלים לי בין ה80% שהבנק נתן לי ל100% של עלויות הנכס. בדרך כלל הגורם החוץ-בנקאי לא יסכים לתת את כל ה20% מסיבות ברורות. הוא יוצא גם כן איזושהי הגנה, איזשהו שכבת שומן שלא לא, 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 לא תנזק. לכן הוא יגיד לי, תשמע, אני נותן לך רק 15%, לא את כל ה20%. תת את ה5% תביא מהבית בכל זאת. והוא ידרוש על ה15% האלה ריבית עצומה, וככה מצאתי שותף שאני מכניס לשותף שהוא בעצם הגורם החוץ בנקאי.
אוקיי, אז אתה אומר שבעצם במקרה של קרנות, הקבוצה של האנשים שנכנסים יחד עם היזם או יחד איתך כיזם לתוך הפרויקט, הם למעשה, זה בעצם בדיוק כמו שותף בהון, רק איזה מין שותף מבוזר כזה. הם מתאגדים איזה קבוצה, במסגרת תאגידית מסוימת הרבה פעמים, כן, או כחברה או כשותפות או כל מיני דברים מהסוג הזה, נכנסים כשותף הלכה למעשה של היזם, פשוט יש הרבה אנשים שהם שותפים של היזם.
נכון.
יפה.
אבל הם כתאגיד, הם תאגיד אחד שמנוהל על ידי בדרך כלל גורם אחד, שהוא השותף. כן. אני לא, כיזם, אני לא רואה את כל היחידי התאגיד הזה. אני רואה את השותף הכללי בדרך כלל, את אותו גורם מנהל דומיננטי שמולו אני מתנהל. אני לא יודע לדבר עם כל אחד מה...
באיזה סיכון הם עומדים הרובד הזה? הרובד הזה, לעומת הבנק, אמרנו של הבנק, יש לחוב הבכי, הבנק, כמי שנתן הלוואה, שיש בצידה שיעבוד, ולכן החוב שלו בכיר או ראשון להיפרע, במקרה של, אני לא יודע, כישלון של הפרויקט, או אלף ואחד צרות אחרות שלא יבואו. מה קורה עם אותם שותפים שנכנסים באמצעות הקרן ועוזרים ליזם לממן? מה המצבה?
תראה, אז הסיפור פה הוא באמת שהם חשופים לרמת סיכון גבוהה יותר. הם חשופים לרמת סיכון שהיא כמו משקיע מז, כמו נותן הלוואת מזנין. ורמת סיכון גבוהה. שים לב, לא בכדי חברות אשראי חוץ בנקאי יודעות לתת אשראי בריבית גבוהה, ריבית של 12-13%, כי זה מה שהם מתמחרות כסיכון, כהלוואה. ושים לב, הם לא נותנים אף פעם את כל ה-100%, זאת אומרת, הם לא נותנים לך את כל מה שאתה באמת צריך. הם תמיד ייתנו קצת פחות. לא יגיע מצב שחברת אשראי חוץ בנקאי תיתן ליזם ב-zero equity, ממש בלי שהוא שם שקל, להיכנס לפרויקט. אבל מה שקרנות השקעה עושות, זה מה שהן עושות. הן נותנות לך 100% מהמימון, בדרך כלל, כן, חלק מהקרנות לפחות, זה מה שהן עושות, נותנות לך 100% מהמימון לפרויקט, הן בחלק היזמי הארדקור. הן ממש בחלק, בחלק הכי הכי הכי, מבחינה, כן, של סדר הנשייה האחרונים בתור. ואלה המשתתפים באותו מיזם. שוב, זה לא צריך לדאוג, מי שמושקע בקרנות לא צריך להיבהל, זה לא מעיד על קרן כזאת או אחרת שהיא טובה או לא טובה. זה בכלל לא מה שאני אומר. אני רק אומר שכהבנה של המהות של העסקה, אז החלק הזה שהוא חלק היזם בקרנות האלה, הוא בדרך כלל החלק היותר מסוכן, החלק שיותר חשוף לתנודות ולהשפעות ולכל הסכנות שבאות עם זה. עכשיו גם תחשוב על זה שאיך זה בסוף עובד. למה שאני כיזם אכניס שותפים בקרן ולא אכניס קרן, חברה שנותנת לי אשראי חוץ בנקאי? בדיוק מאותה הסיבה שאני לא אכניס שותף של 50-50 בנכס. בוא, קח שתי דוגמאות. נניח יש לי אפשרות, בסדר? לממן 50% מהנכס, נעשה את זה פשוט, שהדוגמה תהיה פשוטה. לממן 50% מהנכס באמצעות בנק, או לממן 50% מהנכס באמצעות שותף 50-50. זה כאילו נשמע, אוקיי, מה ההבדל, מה היתרון, כאילו לא ברור כל כך, למה שאני ארצה בכלל לא ללכת עם הבנק? אז סתם כדי לסבר את האוזן. בוא נחשוב רגע על שתי האפשרויות. האפשרות ראשונה, ממן דרך הבנק. הבנק ידרוש ריבית נמוכה, נניח 3%. כל זמן שהצועה, שאני יודע להפיק בקש מאני, אוקיי? כלומר, אם אני הייתי משלם 100% באקוויטי שלי, היא גבוהה יותר מ3%, נניח היא 4%, 5%, נניח אני קונה עם נכס, דירה, יודע להפיק עליה 5%. אם אני הולך לבנק, אני אומר לו, 50% מהנכס, תממן, ואני אתן לך על זה 3%. עסקה טובה? עסקה מצוינת, כי אני יודע להפיק 5% על כל הנכס, אני נותן לבנק 3% פחות מזה, ומנפתי קצת, יש לי תשואה יותר גבוהה על החלק שלי, על ההון העצמי שלי. יפה. עכשיו, מה קורה כשיש שותף 50-50 איתי? אם הוא 50-50 איתי, זה לא משנה לי, כאילו אני אמור לו את הדיש, הוא רק אמור להביא לי את הכסף. אתה מבין? הוא רק סוגר לי את הפינה של הכסף. לא שיפרתי את האקוויטי של עצמי, ואני מתחלק איתו פשוט ברווחים, אני 5% תשואה, הוא 5% תשואה, על אותו נכס. מי עדיף לי? כשאני 5% והוא 5% או כשאני קצת יותר מ5% והבנק 3%?
לכאורה מצב שהבנק.
ברור, עדיף לי
שהבנק. זה ברור במצב שאתה יודע לעשות 5%.
זה ברור כשאתה יודע לעשות, לא, זה ברור כשאתה יודע לעשות יותר מאשר החוב, הריבית של הבנק.
כן.
תאר לך שווקים שבהם הריבית הבנקאית היא 8%.
אני רק אומר, יכול להיווצר גם המצב ההפוך. כשאתה לוקח את ה... כלומר, אתה מניח שתפיק 5%.
כן, אבל אתה...
הבנק נותן לך 3%.
אתה עושה את המודל הזה מראש.
אם תעשה 2%, אז דווקא המצב של השותף...
יפה, בדיוק. זה הנקודה. אם אתה הולך לשווקים שבהם הריבית הבנקאית היא למשל 8%, וכל הנכס מראה 5% מאיזושהי סיבה, אז דווקא עדיף להכניס שותף חיצוני. קנו יחד, תעשו 5%, ואל תיתנו לבנק 8%, ואל תיתן לבנק ב-8% ריבית. עכשיו, זה אותו סיפור בדיוק, כן, בשינויים המחויבים, כמו שאומרים עורכי דין, זה אותו סיפור בדיוק בשינויים המחויבים עם הנושא של קרנות השקעה והלוואות מז. למה? אני עכשיו יזם, לקחתי ריבית, לקחתי הלוואה מבנק על החוב הבכיר, ועכשיו יש לי את האקוויטי, את האקוויטי שאני צריך להביא לפרויקט, את אותם 20% שאני צריך להביא לפרויקט. עכשיו יש לי שתי חלופות. החלופה האחת, אני פונה לאיזה חברה שנותנת אשראי חוץ בנקאי, עושה איתה מסע ומתן, היא בודקת, עושה דוח אפס, בודקת את כל הנתונים של הפרויקט, ומקבלת איזשהו, לפי תחשיב שהיא עשתה, היא מקבלת שהריבית שהיא רוצה לגבות ממני, כדי לתת לי את האשראי, היא לצורך העניין 14%. ובוא נגיד שגם היא נותנת לי רק, בעצם לא 100%, כמו שאמרנו, היא לא תיתן לי אף 100%, תן לי קצת פחות, תגיד לי, תשמע, אני משלימה לך בין ה-80% של הבנק, אני משלימה לך עד 92%, עד 94%. לא משלימה עד הסוף, עד המאה. אוקיי? אז אני צריך עוד להביא מהבית עוד כסף. מה עושה היזם המתוחכם? הוא אומר לעצמו, רגע, יש לי פה אפשרות אחת להביא ב-13-14% את החברה החוץ-בנקאית, שנותנת לי בסופו של דבר 14% או 15% מעלויות העסקה, או שאני אלך ואני אחפש שותף, אוקיי? שיעזור לי לסגור את זה בצורה יותר אינטליגנטית עבורי, יותר משתלמת עבורי. אז הוא הולך לשותף, והשותף אומר לו, שמע, אני מוכן גם כן ב-14%, בדיוק כמו שנתנה לך החברה החוץ-בנקאית, רק הכל. שאני הכל נותן לך עד הסוף. מה הוא יעשה היזם? יאללה, תפדל. וסוגרים את העסקה. אז בסך הכל מה שקורה פה, היזם פשוט משתתף עם עוד מישהו, וזה עולה לו יותר זול להשתתף איתו, מאשר להשתתף עם גורם שנותן לו הלוואת מזנין. זה בדיוק הסיפור שקורה גם בקרנות השקעה. היזם יכול ללכת לחברה שתן לו אשראי מזנין, הלוואת מזנין, היא תגבה איזושהי ריבית, היא תבקש ממנו גם להעמיד כסף מההון שלו, ואם היא לא תבקש, היא תדרוש ריבית עוד יותר עצומה, והוא אומר, זה האלטרנטיבה הראשונה שתמיד יש לי, האלטרנטיבה השנייה זה להכניס שותפים פרטיים, או קונסטלציה של קרן, או חברים שאני מכיר, או קרן ציבורית כזאת, ואני מכניס אותם כשותפים במיזם, ובהגדרה אני עושה את זה כי זה טוב לי אל מול האלטרנטיבה שיש לי. לכן השותפים האלה מקבלים פחות מאשר תקבל חברה שנותנת אשראי חוץ בנקאי כדרך קבע. זה המשמעות. עכשיו תגיד, אבל יש גם הבדל, זה נותן חוב אלה שותפים. כל הדברים האלה מתומחרים. כלומר, העובדה שיש פה בתור בעלים זה לא כזה משנה לי אם אני נותן למישהו ריבית של 14% או שאני מתחלק איתו ברווחים כששיעור הרווחים שלי, אני רואה אותם 14%. מה זה משנה? ריבית של 14% שאני נותן לגורם מלווה, או שאני משתתף עם מישהו ברווחים, וכל הרווח שלי מלכתחילה הוא 14% IRR, כן? תשואה של 14%. מה זה משנה לי אם זה הלוואה או מישהו שמשתתף איתי בעון? שותף. זה לא מאוד משנה. לכן, אין הבדל זה שזה נותן הלוואה וזה שזה שותף, וגם חלק מהקרנות נכנסות כמלוות, אז קל יותר עוד אפילו לעשות את ההשוואה הזאת. כן. אז במהות זה הסיפור שעומד בעסקאות האלה, במימון שנכנס במז.
אז אתה אומר שחברות חוץ-בנקאיות נותנות באותו שיעור ריבית, פחות או יותר, כן, או לפעמים ממש באותו שיעור ריבית, מוכנות לתת לך רק חלק מה-X שאתה דורש, והקרנות מוכנות לתת לך את כל ה-X. איך אתה מסביר? הרי ברור שהחברות שנותנות את האשראי החוץ-בנקאי הם שחקנים מתוחכמים, כן? אז למה הקרנות כן מוכנות ללכת האקסטרה מייל הזה?
אז הנה, נגעת בנקודה. נגעת בנקודה, הרמת להנחתה.
שלא לומר הרמתי להנחתה.
הסיפור הוא כזה, שוב, צריך לומר, אני שלא אשתמע אחרת, אני לא נגד קרנות השקעה, וטובות מהשקעותיי מבוצעות באמצעות קרנות השקעה וכו'. זה לא המקום בכלל להגיד כן או לא טוב, אני מנסה רק לשקף את הדברים בצורה סוג של ניטרלית ואובייקטיבית. בסופו של דבר, יזם כיזם כיזם תמיד מחפש את אמצעי המימון הזולים ביותר שעומדים לרשותו. גם חברה שהולכת, עושה IPO, שזה בעצם הנפקה בבורסה, גם מה היא מחפשת? היא מחפשת להוזיל את עלויות האשראי שלה, את עלויות המימון שלה. זה מה שהיא עושה. בגלל זה היא הולכת לציבור, בלתי אמצעי כזה, ציבור שהוא, לא, אין לו זיקה לחברה, אין לו יכולת לאבד את כל הנתונים, ציבור מבוזר, שמוכן להיכנס להרפתקה הזאת, שזה בדרך כלל הציבור הגדול, הציבור הרחב, והיא מציעה במסגרת הנפקה, לציבור להשתתף באנטרפרייז של התאגיד, ומספרת לו את כל מה שהיא מתכננת לעשות, ואז הציבור נכנס. זה מה שעומד בבסיס שוק ההון, ובאותו אופן גם עובד קרן, עובדת קרן השקעה. בדיוק באותו רעיון, אתה פונה לקבוצה גדולה יותר של אנשים, אנשים מבוזרים, שאין להם את היכולת ההתארגנות הזאת, האינטרס של כל אחד מהם בנכס הוא קטן יותר, מאשר אינטרס של הגוף שנותן אשראי חוץ-בנקאי גדול, שנותן לך את כל המימון שאתה דורש, או כמעט את כל המימון שאתה דורש. לכן כל אחד יש לו אינטרס פחות בנכס, לכן כוח המיקוח שלו מולך הוא נמוך יותר, הוא נחות יותר. לכן אתה משיג יתרון בכך שאתה פונה לקבל סוג כזה של מימון. אתה משיג יתרון, ברור. זה באמת אחד האינסנטיבס לעשות דבר כזה. זה גם אחת הסיבות שבגלן הרבה מאוד אנשים פונים לאפיקים כאלה של להביא שותפים חיצוניים ולא הולכים. הרי לא, אתה יודע, יש גם אמירה כזאת, בטח בתקופה האחרונה, שלא חסף, לא חסר כסף בשוק. לא חסר. היום אנחנו בשוק של קונים, זה מורגש בכל מקום, כלומר, לא חסר אנשים שיש להם כסף שרוצים להשקיע אותו, ולא חסרות קרנות וגופים מוסדיים שרוצים להשקיע אותו. אנחנו היינו כמה פעמים בגרמניה, בכל מיני פעילויות שקשורות למיזמים של אנרגיה מתחדשת, וראינו שהגופים המוסדיים בכל אפשר לומר בכל העולם, במיוחד באירופה, פשוט עתים על כל מיזם חדש שיש, מוכנים גם בריביות מגוחכות, כמו שנתתי לך, 0.6-0.7% לתת מימון. לא חסר להם כסף. הם צריכים למצוא את האפיקי השקעה. קל וחומר, לא חסר לגופים שנותנים אשראי חוץ-בנקאי, זה לחם חוקם. זה ה-bread and butter שלהם, לתת אשראי חוץ-בנקאי. אז תמיד יכול יזם למצוא כסף מנותן אשראי חוץ-בנקאי. רק שכסף כזה יקר לו, הוא מעדיף להוזיל את זה. אז הוא הולך ומארגן קבוצה, אומר להם, הנה הנתונים, בואו כנסו איתי, אני אשתתף איתכם ברווחים, תממנו לי את כל מה שאני צריך, ותקבלו את חלקכם. וגם להם יש, גם לחברי הקבוצה יש אינטרס כמובן, כי הם לא יודעים להפיק תשואה כזאת בעצמם. הם גם צריכים אותו. כי הם לא מומחים בנדלן כמוהו, אז הם גם צריכים אותו כדי להגיע לכזאת הזדמנות השקעה.
כן, והרווח שלו, אם אני בעצם מבין אותך נכון, למעשה כשהוא מנסה לגייס כסף באמצעות קרן ממה שאתה קורא הציבור הכללי, או מקבוצה גדולה של אנשים שמתאגדים יחד כדי לתת לו את כל ה-X שהוא מבקש, עוד פעם אני חוזר לדוגמה של ה-X, למעשה, מה שהוא מרוויח פה זה לא ריבית טובה יותר, כי החברה שנותנת אשראי חוץ-בנקאית נותנת לו את אותה ריבית. מה שהוא מרוויח פה, תקן אותי אם אני טועה.
לא, זה גם לא נכון.
הוא לא מכניס את הרגליים לבוץ.
ההשוואה היא לא מדויקת, כי זה לא שהיא לא תיתן לו את הריבית. לפעמים היא תיתן לו ריבית יותר גבוהה, חברת האשראי.
בוא נצא מנקודת, אני אקח את זה אחרת. בוא נצא מנקודת הנחה שהריבית פחות או יותר דומה.
כן.
למה, איזה אינטרס יש ליזם ללכת לקבוצה המבוזרת יותר ולא לשותף? אם הריבית היא זהה, אבל אחד מוכן לתת רק 3/4x ואחד מוכן לתת את כל.
אז זה ברור. אז הריבית לא אותו דבר. כי
כן.
אני אגיד לך למה לא. כי יש לי, נניח, את אותו הסכום, נניח את אותם 2 מיליון דולר, מממנים לי 90% ממנו, אותה חברת אשראי חוץ-בנקאי, בריבית של 14%, ואת השאר, את אותם 10% נוספים, אני צריך להביא מהבית איכשהו. והמחיר שלי להביא את הכסף הזה מהבית הוא נגיד 17%. אז הריבית המשוקללת היא 15% דרך החברה החוץ.
אז אני לגמרי מבין את זה, אבל אני רוצה להציג את זה בצורה אולי קצת יותר פרובוקטיבית, אבל יש בה משהו. למה שהוא יעדיף, נגיד שגם הריבית מהבית שלו היא בדיוק אותו הריבית, הכל בדיוק משתקלל לו בצורה כזאת שהריביות
יוצאות. גם אז יש סיבה טובה.
והסיבה הטובה היא, תקן אותי אם אני טועה, שהיזם יכול ליהנות רק מהאפסייד. כלומר, הוא לא מסכן שום דבר. למעשה, כל הכסף הוא כסף של אחרים. אם יש דאונסייד, עכשיו שילכו לחפש את הכסף בחזרה.
אוקיי, אז אתה אומר,
והוא יכול ליהנות אם יש עליות.
אתה אומר, כל זמן שהיא ממנה 90% לצורך העניין מכל האקוויטי, אז יש לו עדיין את 10% שהוא הביא, והוא מסכן כסף. הוא מכניס כסף פנימה. ברור, ברור. אם יש גם את העניין שהוא מכניס כסף פנימה, אתה לחלוטין צודק, תמיד יעדיף לו, כן, אם הוא אוהב את המינוף, תמיד יעדיף לו לא להכניס כסף פנימה, שמישהו אחר ישלם, והוא יהיה לגמרי ללא סיכון מבחינתו. אבל יש אגב עוד סיבה טובה.
וזה לא מה שקורה למעשה בחלק גדול מהקרנות? אני שואל, כי אני
אגיד לך, בוודאי,
אם בסופו של דבר,
בוודאי,
כן, נותנת
מאוד
משלימה
קרנות,
ל-100%, אז היזם אין סיכון.
קרנות, בהרבה מאוד קרנות, היזם לא שם כסף. לא
סיכון.
בכל הקרנות, לא בכל הקרנות, קרנות שיודעות להתמקח מול יזם ולא מקבלות כל פרויקט, אז הן דורשות מן הסתם שהיזם ישתתף כשיעור חלקו במיזם. למשל, יגידו, אתה נכנס 90-10, אז תכניס 10% מהאקוויטי הדרוש המשותף שלנו, של חלק של האקוויטי של הפרויקט. אבל דווקא נגעת בנקודה שהרימה לי עוד פעם להנחתה, בהקשר אחר אגב. תאר לך שהייתי גם מוצא לך חברת מזן, חברה של אשראי חוץ בנקאי, שנותנת לי 100% מהאקוויטי שאני צריך, לצורך העניין. וגם יש לי את האפשרות להביא את הקרן, שתביא לי 100% מהאקוויטי שנדרש. גם אז אני אעדיף, ושתיהן באותה ריבית, גם אז אני אעדיף את הקרן. שוב, כי לאורך כל תקופת העסקה, כל תקופת ההשקעה הזאת, מול מי עדיף להתנהל? מול קרן שהיא גוף גדול, מול גוף גדול שנותן אשראי חוץ בנקאי כדרך קבע, שזה הברד אנד באטר שלו, או מול קרן שהתאגדה פרטנית לצורך אותה משימה, וזה מה שהיא עושה, ומולה אני מעדיף לעבוד, ומול אנשים שהם, האינטרס שלהם בנכס קטן יותר, כי הם מושקעים בו פחות כל אחד באופן עצמאי.
הם יהיו פחות עקשים,
אז במובן הזה האינטרס שלי תמיד יהיה לבחור ב... וזה גם מה שאתה יודע, זה שוב, זה חוזר חזר על זה, שזה גם מה שאומרים בבסיס שוק ההון. זה גם אותו סיפור שלמה חברה לא תלך ותיקח את כל הכסף שלה מנותן אשראי חוץ בנקאי, לעומת שתנפיק אגח, שתגייס כסף מהציבור באמצעות הלוואה, באגח, והציבור יהיה עכשיו בעל החוב שלה. עדיף בעל חוב שהוא ציבור מאשר בעל חוב שזה חברת אשראי חוץ בנקאי, שאני צריך להתחיל לתת לדין וחשבון על כל דבר שאני עושה.
יפה, טוב, אז אני חושב ש... הגענו פה
לעומקים.
אנשים שחושבים יכולים להשיג כל מיני מסקנות שונות ומשונות. זהו, יש לנו חוב בכיר, או יותר נכון למאזינים, יש חוב בכיר. אני לא יודע מה הבטוחה, אתה חושב שיש לך איזה רעיון? אבל יש לנו חוב עם הפרק של החלק השלישי של הפרק על פיזור, אז אנחנו נשלים את החוב הזה בקרוב, נפרא את החוב הזה בקרוב, וזהו, וניפגש שוב בפעם בפרק מספר 19.
אוקיי, להתראות.
יאללה, ביי.